טוב, אז שלום לנו, שמי אביב, ושמח שאנחנו פה ביחד. תודה גם לאיתמר שעוזר ככה קצת עם העניינים הלוגיסטיים. ויכול להיות שעוד יצטרפו אנשים, אבל אנחנו יכולות להתחיל. חשבתי, יש לנו שעה פחות או יותר ביחד, כנראה לא יותר, אבל יש לנו שעה עד שעה. נתחיל ב-15 דקות מדיטציה, אני אתן קצת הנחיה וגם אתן לנו זמן לשבת בשקט. ואז אולי אני אשתף בכמה מחשבות שלי, שקשה לי להעריך כמה זמן הן, אבל גם לא יותר מרבע שעה, וזה ישאיר לנו זמן גם לכל אחת, לכל מי שרוצה או רוצה לשתף במה שעל ליבה. אוקיי? אז בואו נרשה לעצמנו לשבת בצורה נוחה. ובעדינות לתת לעיניים להיעצם. ולהפנות את ה... מבט פנימה. ובעדינות, בלי למהר לשום מקום, אני מזמינה את עצמי, מזמין את עצמי, לפגוש לפגוש את הגוף הזה, איך הוא יושב, מתרווח או זקוף, את התנועה העדינה בתוך הגוף, למשל עם הנשימה. את המגע של המושב בגוף, את ההיתמכות, ההישענות שהגוף שלי מקבל. ותוך כדי המגע עם הגוף, המיכל הזה שתמיד נמצא, אני גם מזמינה את עצמי, מזמין את עצמי לפגוש מה שלומי היום. איך אני עכשיו, ככה בחלק האחרון של היום הזה. עם הדברים שעברתי וחוויתי במהלכו. וכמו שהמושב שלי יודע לתמוך בגוף, כמו שהגוף יודע לקבל תמיכה, ככה גם הרגשות שלי, התודעה שלי, יכולות להיתמך בגוף הזה. אני נשען אל הגוף שלי, וככה אני יכולה לפגוש את עצמי. בעדינות, ועם תנועה, אולי תנועה עדינה, אבל הדברים נעים בפנים. אז עם ההקשבה הזו, עם האפשרות לפגוש, עם האפשרות להינגע, עם התמיכה שיש פה, בואו נשב ביחד קצת בשקט. עם תשומת הלב נודדת, בעדינות לחזור. בין אם אני חוזר אל הגוף, או אל המצב הרגשי, או אל משהו שקרה היום. ואם המחשבה או המחשבות מאוד מטרידות, או אם יש איזשהו רגש שהוא חזק מדי, קשה מדי, תמיד יש לי את הגוף פה, את המגע, את הנשימה. שוב, אם יש פחות ריכוז, אז אני מפעם לפעם מחזיר את עצמי. אני שוב פוגשת, נוגעת, ננגעת. ואם כן, יש נוכחות של רגשות, של איכויות, גופניות, נפשיות. אפשר לשים לב שבשלב מסוים משהו משתנה. אולי יש התפוגגות, אולי העמקה. ככה שאני מאפשרת עם ההקשבה שלי לתהליך הזה להתרחש. ובכל מקרה, ההתכוונות שלי עדינה. ומה שקורה במדיטציה הזו זה בסדר גמור. ולקראת סיום, כן, שוב תוך כדי מגע, תוך כדי נשימה. אני אאחל לעצמי, כן, את כל הטוב שבעולם. זה יכול להיות עם איזה משפט אולי שאני רגילה להשתמש בו. זה יכול להיות בלי מילים, רק עם ההתכוונות הזו. שיהיה לי טוב. ולאט לאט כשנכון, כשמתאים, אפשר לתת לעיניים להיפתח. תודה למי שהצטרפו קצת אחרי שעצמנו עיניים. מי שלא מכירה אותי, קוראים לי אביב. ואני רוצה להמשיך או להתחיל את החלק הזה קצת במחשבות שלי, ואז נפתח את זה לכל דבר שאולי חלק מאיתנו רוצים, רוצות. לשתף בו, בסדר? ואנחנו נהיה ביחד עד 7 בכל המאוחר. Okay. ומה שאני רוצה ככה לשתף במחשבות, בעצם בחוויה שלי, או במחשבות על החוויה שלי של הימים האחרונים, זה בנוכחות המאוד מאוד חזקה ולא פשוטה, של הפגיעות שלי, הפגיעות שלנו. Okay. וכולנו בצורה כזו או אחרת חווינו, כן, טלטלה גדולה ומפגש עם הפגיעות שלנו, וחלק מאיתנו בצורה נוראית. אז אם הנושא הוא קצת קשה, אני מתנצל. זה כן, אחד האתגרים של מפגש כזה, שאני לא יודע מי נמצא פה ומה בדיוק הצרכים שלנו. אז שההקשבה תהיה רכה ועדינה, ושימו לב לעצמכם גם. וככל שאני יודע, אני לא בהכרח יודע, אני לא מכיר את הטקסטים הבודיסטיים יותר מדי טוב, אבל אני לא זוכר שנתקלתי במילה המפורשת הזו, פגיעות. בטקסטים של הבודה. אבל מילים אחרות מאוד מאוד בסיסיות, מאוד מאוד מרכזיות, הן כמובן לא, מכוונות לשם או צומחות משם. ואחת מהן זו אניצ'ה. אחד המאפיינים המרכזיים הבסיסיים של הקיום. אניצ'ה היא קביעות, כן? שהדברים הם משתנים, והם משתנים בלי השליטה שלי. כן? והשני, עוד יותר בשורש של הדברים, דוקה, היא נחת. היא נחת שהיא עוד מאפיין מרכזי של הקיום. ושני הדברים האלה ביחד, כן? העובדה הזו של ההשתנות של הדברים הבלתי נשלטת, והיא הנחת, לא משנה איך אני מכוון את עצמי, איך אני מתארגן, מה הגישה שלי, שני הדברים האלה ביחד הם דרך אחרת להגיד שאני, מעצם זה שאני יצור חי, אני פגיע. ובסיפור ההתעוררות של הבודה, כן, ההיחשפות הזו לפגיעות, איך היא קרתה, דרך פתאום המפגש שלו עם חולי, עם הקיום של חולי, עם הקיום של הזדקנות, עם הקיום של מוות, כן, חלק בלתי נפרד ובלתי נמנע מהחיים שלי, של כל אחד מאיתנו. ומאחר שאנחנו מדברים בימים האלה, אז חשוב בעיניי להצביע על כך שבסיפור הזה, הכל כך מרכזי, מופיעות תופעות טבע, הזדקנות, מחלה, מוות. לא מופיעים אסונות שמעשה ידי אדם. האלימות והסבל וההרס שאנחנו, בני אדם, ממיתים אלו על אלו. עכשיו, הבודה דיבר הרבה, הוא דיבר הרבה על עוינות, כן, ויש גם בהתנהלות שלו ובסיפורים על ההתנהלות שלו, מפגשים עם אנשים שרצו לפגוע ועם חברות, שבטים שיצאו למלחמה, אוקיי? אז זה לא שיש איזושהי התעלמות מהפן הזה של החיים. אבל בסיפור כזה, אני לא יודע מה, נגיד השגור, כן, זה הזדקנות, מחלה ומוות, זה הדברים, תופעות הטבע הללו, כן, שהן הגילוי של הדוקה ושל הצורך להשתחרר ממנו. ואני הסתכלתי קצת על עצמי בימים האלה, מה המפגש עם הפגיעות עושה לי, כן, הנוכחות המאוד מאוד חזקה שלה, שאני לא יכול להתחמק ממנה. אז כמובן בראש ובראשונה יש כאב מאוד מאוד גדול, וגם זה לא בהכרח זה לא רק בגלל שאני חווה פגיעות אז כואב לי, אלא כן, אני דבר ראשון כואב לי, ואז אני בעצם מגלה כמה אני פגיע, ושוב הכאב שיש כאן בימים האחרונים נורא והיום. אבל כואב גם לגלות עד כמה אני פגיע, עד כמה אנחנו פגיעים. וזה, שוב, אני מדבר על עצמי, אז יכול להיות שהחוויה שלי תואמת, דומה לחוויה שלכן, ומן הסתם יש גם כל מיני הבדלים, אבל זה גם מעורר חרדה, חרדה גדולה. מחשבות על על העתיד, כן, והעתיד הוא יכול להיות גם עוד שנייה או דקה, כאילו מה, האם הולך לקרות עכשיו משהו, והוא יכול להיות גם ארוך טווח של מה יהיה, מה הולך להיות. והחוויה הזאת, כן, שהדברים לא בטוחים, ושאני, שהיקרים לי, שכן, הם בסכנה. קשה להתנהל איתה. ולכן כנראה רוב הזמן הפגיעות שלנו, הפגיעות שלי, לא נמצאת במודעות שלי. Okay. שזה איזשהו מקרה, זה איזשהו הרחבה או הכללה של הדבר שאולי כולנו מכירים קצת יותר טוב, שהמוות שלנו הוא בדרך כלל לא במודעות שלנו, כן? ובדרמה יש גם הרבה תרגול סביב מוות. אז זה שאני אמות זה כמובן חלק מהפגיעה שלי, מהפגיעות שלי, סליחה. אבל פגיעות יכולה להיות המון דברים אחרים, כן? כולל חוסר היכולת שלי להגן על היקרים לי, ועוד אלף ואחד דברים, כן? לפעמים דברים קצת יותר בנאליים. אני מאוד רוצה שיאהבו אותי, ומישהו לא אוהב אותי, אני רוצה להצליח במשהו ואני נכשל. אבל גם במובנים מאוד מאוד קיומיים וטרגיים. וכשזה כן במודעות, כשזה כן נוכח, וכשאני לא יכול להתחמק מזה, זה מאוד מאוד מערער, כן? להבין עד כמה העולם הוא מקום לא בטוח. בכל היבט שהוא, כאילו שוב, זה היכולת לתכנן תוכניות. בכלל המשמעות של התוכניות שלי, כל מיני דברים שאני עושה, הרבה ממה שאני עושה הוא בשביל התוצאות שיצאו ממנו. והתוצאות לא בטוחות, אף אחד לא מבטיח לי, אפילו עכשיו, כן, שוב, זה דברים מאוד מאוד קטנים בהשוואה למוות ולבהלה עמוקות וכך הלאה, אבל היו לי המון תוכניות לשבוע הזה, ודברים גם שחלק מהם עבדתי לקראתם תקופה ממושכת, והם מאוד ציפיתי לזה שהם יקרו השבוע, וכמובן שכל מה שקורה השבוע הוא שונה לגמרי ממה שתכננתי, ושום דבר ממה שתכננתי לא קורה. אז גם ברמה, לא רק הרצונות שלי, כן, אלא עצם הסיפור שאני מספר בצורה לא מודעת לעצמי, על העולם, על ההיגיון של העולם, על הסדר שבעולם, על מה שנותן לי משמעות, מה שמכוון אותי, כן, גם זה מאוד מאוד מתערער. וכמובן שוב שבגלל זה אנחנו בדרך כלל פחות נותנים לעצמנו את הידיעה הזאת, לדעת את הידיעה הזאת, ששום דבר לא בטוח, שכל דבר יכול להילקח. ומה אנחנו עושים מול זה? אוקיי, כאילו באותן פעמים שזה לא כזה פשוט לשכוח את המצב הקיומי הזה. אז שוב, בימים האלה יש הצפה. בלבול, אני כאילו, היו חלקים מהימים האלה שאמרתי, רגע, מה בעצם אני עושה? מה אני רוצה לעשות? מה אני צריך לעשות? כאילו איזושהי אי בהירות שאני לא רגיל אליה, ושאני, או כשהיא קורית אני רגיל אולי להבהיר את הדברים, וזה לא קל, לא הצלחתי. וגם אחד הדברים שקורה אולי כמנגנון כדי איכשהו לייצר מחדש סדר, זה להאשים, למצוא, להצביע, לכוון את האצבע אל מי שאשם. ואני בטוח שכולנו עשינו את זה, אני שומע גם מסביבי, אני רואה שכולם מסביבי עושים את זה, אני יודע שאני עשיתי את זה. כן, וזה לא כך משנה את מי אנחנו מאשימים, אנחנו מרגישים שהוא או היא או הם באמת באמת אשמים. ובפן מסוים, זה כנראה נכון, אנחנו לא לגמרי טועים, למרות שיכול להיות שאני מאשים גורם אחד, ומישהו עומד לידי ומאשים גורם שנקרא לו הפוך לחלוטין, אבל כנראה אנחנו לא סתם, אנחנו לא לגמרי טועים. מצד שני, זה מגיע גם לא רק מזה שאני באמת באמת יודע מי אשם, או מי אשמים, אלא מהצורך הזה שלי לייצר מחדש סדר. אם רק נסיר את הגורם המסוים הזה שאשם, אז הדברים יהיו טובים. אני חושב שהיום אפשר להגיד שגם הפתרון הזה הוא לא, הוא שגוי. זה לא נכון. ובאמת להכיר בכך, יש בזה מחיר. כן? איך אני יכול לחיות ככה? זה, שוב, זה מאוד מאוד מערער. וזה גם אולי, זה גם משתק, זה באיזשהו מקום מסרס, אם אני לא יכול להאשים. אז יש את האופציה השנייה של דווקא בגלל הפגיעות. דווקא בגלל הפגיעות שלי, אני צריך להיות מאוד חזק או חזקה. נורא חשוב שאני אגן על עצמי. אני צריך לסרטט גבולות שמאוד ברור מי זה אני, מי זה אנחנו ומי זה הם, ואני אעשה את כל מה שצריך, כן, כדי, וזו מטאפורה נוראית היום, אבל להגן על הגבולות שלי, ומי שנמצא מחוץ עליהם ומאיים עליהם, הוא יחטוף ולא מעניין אותי כל כך. וגם לזה יש מחיר, גם לזה יש מחיר, באיזשהו מאמר מוסגר שאין לי את הזמן ובטח גם לא כדאי להיכנס אליו, אבל זו הגישה הבסיסית של האנושות וזו הגישה שיצרה, כן, הרבה דברים בעולם, כולל גם את המציאות שלנו, את המציאות הישראלית-פלסטינית, את המציאות של ישראל ועזה, מציאות של יהודים וערבים. אז מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? ומה שציינתי, האפשרות לקבל את הפגיעות, כן, לאחד המשפטים המאוד מאוד יפים ועמוקים, אבל הם מנוסחים בצורה נורא פשוטה של הבודה, זה מתוך זה שאני מכיר בפחד שלי, אולי אני לא מצטט מדויק, בפחד שלי ממוות, אני בעצם מכיר, מבין, מזדהה עם הפחד של כל היצורים הברואים ממוות. כן, אז אפשר לתרגם את זה, להחליף מוות בפגיעות. וזו אולי ההצעה של התרגול, ההצעה של הדרמה, כן? דווקא מתוך הפגיעות הזו שלי, מתוך ההבנה שאני, זה לא משהו שאני יכול להעלים ולפתור ולהיות מעבר לפגיעות. יכול להיות חיבור מאוד מאוד עמוק עם כל האנשים והברואים והיצורים שזה המצב שלהם כמוני. זו הצעה מאוד 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 מאתגרת. ומבחינתי אני אתוודא בתור מי שמתרגל הרבה שנים ומנחה קצת, שבעיניי בהוראה שלנו אנחנו לפעמים מציעים אותה ככה קצת כלאחר יד, כאילו שזה באמת משהו שהוא בר מימוש. אז הימים האלה גם עכשיו, זה לא הצעה שבאמת פשוט לעמוד מאחוריה, לממש אותה, לרצות אותה. אבל אני חושב שמה שכן אפשר בצורה הרבה יותר ברורה, ודאית, להציע זה להיות מודע לשתי האפשרויות. לראות איך הפעולות שלי הן לפעמים באות מתוך הצורך שלי להתמודד עם הפגיעות הזו, צורך שלי להגן, וכן, וגם אפילו לשים קו של זה בפנים וזה בחוץ, או הם בפנים והאחרים האלה הם בחוץ, או אני בפנים והוא או היא בחוץ. לפעמים אני עושה את זה. וגם אבל להיות מודעים, מודעות, לאפשרות הזו של החיבור דרך ההכרה בפגיעות של כולם. ושתהיה לי לפחות את היכולת לנוע בין שתי האפשרויות האלה, ולפעמים קצת לבחור ביניהם. אז אני אעצור פה. תודה על ההקשבה. אפשר, בואו רגע עוד נהיה כמה רגעים קצת בשקט. נראה איך הדברים מהדהדים בפנים.